שלום וברכה. פרשת השבוע בעלותך, תיבות שלום, פן תיבות שלום. הפרשה מתחילה ודבר השם אל משה, דבר אל אהרון, נראה לי. ודבר השם משה למור, דבר אל אהרון ואמרת אליה בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יראו שבעת הנרות. חז"ל, רש"י מביא את זה, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? כן, סיימנו עם כל העניין הנשיאים, ועכשיו פתאום בעלותך, מה העניין? אומר, לפי שראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה דעתו, שאלה ימיהם בחנוכת המזבח. לא הוא ולא שבטו, הם כולם הביאו, כל הנשיאים, שבט יהודה, שבט זה, כולם מביאים קורבנות ענקים, ראינו שם איזה קורבנות, 60, כל אחד זה המון פרי, המון כבשים ואלים וזה. והוא לא. הוא אמר, רגע, מה עם שבט לוי? מה איתנו? מה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם. כשאתה מדליק ומטיב את הנרות, זה מה שרש"י מביא. הרמב"ן שואל על זה, לא התבהר לי למה נחמו בהדלקת הנרות ולמה לא קטורת. גם הקטורת זה משהו יפה, כן? למה דווקא בנרות? מה העניין במנורה דווקא? או בקורבנות, או כל מיני דברים אחרים, מנחות, עבודת יום הכיפורים. מה, יש איזה, חסר דברים שרק ספציפית לאהרון ולא לאחרים? למה דווקא במנורה הוא ניחם אותו? ואז הוא מביא עוד, מצאתי במגילת סתרים לרבנו ניסים, כך הוא אומר, שמביא את ההגדה הזאת, ואמר, ראיתי במדרש, כיוון שהקריבו 12 ניסים ולא הקריב שבט לוי, אמר לו, קודם כל למשה, אמרת אליו, יש חנוכה אחרת שיש בה הדלקת נרות, ואני עושה בה לישראל על ידי הניסים ותשועה, וחנוכה שקרואה שמה, והיא חנוכת בית חשמונאי. אז הרמב"ן אומר, מביא כאן מדרש שלפי זה יוצא, שאומר לו, מה שהם עושים, זה לשעה, זה ייגמר, שיקרב את המקדש, לא יהיה, לא יהיה את כל הדברים האלה. אבל יש משהו שזכר כאילו מעין בית המקדש, שישאר לעולם, וזה חנוכת החנוכיה, נס חנוכה. וזה באמת הוא ניחם אותו, כי המנורה, שאחר כך בעקבותיה יהיה נס חנוכה, זה משהו שנשאר לעולם. וזה מיוחד לאהרון הכהן כאילו. זה, כדאי לדעת את זה, זה רמב"ן מפורסם שמביא את זה ומזכירים את הרמב"ן הזה. ועל פי, בוא נגיד, הרבה מפרשים שמדברים על המנורה, הם מדברים על המשמעות של המנורה לימינו, מה נמשך מזה. בכלל, נתיבות שלום, גם בספרים אחרים, נתיבות שלום הרבה אומר, הוא אומר, יש פרשיות שלכאורה זה נראה, אין, זה לא, לא יודע, 2000 שנה זה לא קיים. מה זה בא להגיד? התורה היא נצחית. מה התורה אומרת את זה? מה אני לוקח מזה? וזה כך שמה שלי כאן. מה יש לנו מהמנורה? מה העניין של המנורה? לדורותינו, לנו, כן? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הנה, בעצם הנתיבות שלו מביא את ה... כשמדברים על המנורה, מדברים על הרש"י הזה ועל המשמעות, כן? זה לא פלא שהוא מביא, מזה מתחילים כשמדברים על המנורה בעלותך. הרבה מזכירים את העניין הזה. בואו נראה, גם הוא מזכיר את זה. מקור אחד, דבר על אהרון, פעם אמרת אליה בעלותך את הנרות אל מול, מה לקחת את ה... יש עוד דף. לא יודע, הדף הראשון. בסדר. דבר על אהרון, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יראו שבעת הנרות. וברש"י, הנה, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי שחשד אותו של אהרון שלה עם הנשיאים בחנוכת המזבח, אמר לה הקדוש ברוך הוא שלך, או הנה כאן הלשון שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות, וכדאית במדרש, כל הנשיאים הקריבו ואהרון לא הקריב עם הנשיאים, היה אומר, אוי לי, שמה בשבילי, הנה הקדוש ברוך הוא מקבל שבטו של לוי, כן, אולי בגלל חטא העגל, בגלל זה, אז הנה בגלל, אולי בכלל הוציאו את שבט לוי מכל העסק. אמר לו, הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לאהרון, אל תתיירא, לגדולה מזו אתה מתוקן. וכך נאמר, דבר אותה אליו, על אותך את הנרות. והקורבנות, כל זמן שמדש קיים נוהגים, אבל הנרות לעולם אל מול פני המורה יאירו. הנה, כל הדיון הזה שאמרתי לכם, כתוב פה, כן? מה זה לעולם? מה זה לעולם? זה הרמב"ן גם, מעין זה הוא שואל, מה זה שלא לעולם? ויקשו איזה המפרשים, הרי בזמן שמדש קיים, גם המנורה אינה קיימת. ויש תיישב, זאת על פי מדרש אחר, מדעית בתנחומה, שנחרב את המגנז, נגנזה המנורה, או, אז הוא אומר משהו אחר, הוא לא מדבר על חנוכה. מטיבות שלום. אנחנו הבאנו זה, מה שהרבן אמר, זה חנוכה, זה קיים לעולם, וזכר למנורה. למה ככה, אתם יודעים, יש שאלה גדולה בחנוכה, נקרא קושיית הבית יוסף. הבית יוסף שואל, הרי לכאורה מה מצאו פח שמן שמספיק ליום אחד, כן? והדליקו בזה 8 ימים, כן? אז כמה ימים היה הנס? 7 ימים היה הנס. אז צריך להדליק 7 ימים. למה עושים חנוכה 8 ימים? זו שאלה, השאלה שדנים בה בחנוכה. יש אולי כאומרים איזה, לא יודע, 100 תשובות על השאלה הזאת. עד כדי כך. קושיית הבית, אם מישהו רוצה ככה בא מיאללה, נדון בקושיית הבית יוסף. זה מה שעסקים בחנוכה, בישיבות, וזה פלפולים, קושיית הבית יוסף. זה, הבית יוסף מביא 3 תירוצים, ודוחה חלק, שמח. כמה תירוצים? עצם מציאת הפח, זה היה נס. הכל היה תמר, כל זה, פח טהור שמצאנו, זה עצמו נס, זה חוגגים את היום השמיני. ועוד, נס המלחמה, זה נס על היום הראשון. מצחון המלחמה. אז יש גם אומרים שככה קבעו 8 ימים, כי יש בעיה לעשות, מה היה, אם היה 7 ימים, מה היו עושים? כל החנוכיות כמה היו? 7 קנים, כן? ויש איסור לעשות כדוגמת המנורה של 7 קנים. לכו לקנות פעם... אין פמותים עם רק עם 7, זהו. קנים. לא עושים. תחפשו בכל החנויות שזה, זה, אין פמותים של 7. אני מקווה שממשיכים, כי פעם חיפשנו, אשתי ואני עצינו 7, כל פעם שנולד ילד, הוספנו ילד, הגענו 7, התלבטנו, אמרו לנו, 7 תעצרו, זה טוב, 7 זה סימן טוב. מנהג הספרדים לפחות. הלכנו לקנות, אין זהו, אין, או 6 או 8, לא הבנו מה. הוא אומר, הנה יש פה 8, ובצבעים צסעים כזה קישוט, ויהיה לכם 7 נרות. בסוף אחד אמר לנו, אומר, תשמע, לא עושים 7 בגלל המנורה, זה זכר למנורה, אסור לעשות 7. אז זה אחד התירוצים שזה, כן, תראו עד כמה חנוכה זה קשור למנורה, אבל לא עושים חנוכיה של 7, אז התגלגל הנס של 8, שיהיה 8. אה? למה אסור? אסור? אסור לעשות כמתכונת המקדש, דברים שלהם שהיו במקדש, אסור לך לעשות, אסור לך כתורת כמו במקדש, אסור כלים כמו ולהשתמש בהם כמו המקדש, אסור. כתוב בתורה, במתכנתו לא תעשו כמוהו. עכשיו, אז הנתיבות שלום אומר הסבר אחר. הוא אומר, כתוב בתנחומה, שורה 16, מקור 1, ויש ליישב, זאת על פי מה דעית בתנחומה, שנחרב את המקדש נגנזה המנורה. עכשיו, אם נגנזה המנורה, זה אומר שהיא קיימת באיזה מקום, כן? ואם אומר שהיא קיימת, זה אומר, אז אורה מאיר לעולם. יש דרכים לחרבו, המזבח לא יודע, נוטץ, פרה, אין. המנורה נגנזה, זה אומר שכוח המנורה נשאר בעם ישראל. והוא מאיר לנו והוא משפיע עלינו. בוא נראה מה. ונמצא שהמנורה קיימת לעולם. והקטי צריך בירור, הוא אומר. שאף שהמנורה נגנזה ולא נחרבה, אבל במה היא קיימת? ואיך היא מתקיימת בזה שהנרות לעולם יאירו? ובעצם הדבר צריך בירור. מדוע באמת כאשר חרב את המקדש, דווקא המנורה נגנזה ולא שר כלי בית המקדש? כל זה מציב שאלות, עכשיו הוא עונה. מקור 1, שורה 22. ויש לומר העניין, מה שאמרו חז"ל, אור שנברא ביום הראשון, הוא האור שנאמר בו ביום השם, ביום אלוקים, ויהיה אור, ויהיה אור, ויהיה אלוקים את כל השם, והנה טוב מאוד. כיוון שראה שעתידים, ידוע, כן, הקדוש ברוך הוא ברא אור, אור מיוחד בבריאת העולם, אבל אמר, כיוון שהיו רשעים, אמר רשעים ייהנו מאור כזה, גנזו לצדיקים, ושם שמש במקום זה, שמש תהיה שמש בסדר, זה לא כלום, זה עוד לעומת האור המיוחד של האור הגנוז, כן, יש, הביטוי הזה, האור הגנוז זה מכאן. גנזו לצדיקים, מרדו, וימנע מרשעים אורם, והביאור בזה, הוא אומר, שורה 28, שהאור הזה שברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון, לא היה אור גשמי, אלא אור אלוקותו התברך בבחינת והיה לך השם לאור עולם. וראה הקדוש ברוך הוא שיעור רשעים, ונמצא שימסו כל דבר אסור, ואחר כך עוד ירגישו אור אלוקות. כי אני אומר, איך אפשר להשאיר אור כזה בעולם, שהרשעים יעשו כל מיני עבירות וזה, והאור הזה, כאילו, הוא היה צריך להיות, הוא היה קיים בעולם, כן? הם ייהנו ממנו, זה לא שייך. אוי ואבוי, מה? יקבלו גם מתנות? מתנה כזו, לא שייך. על כן גנזו הקדוש ברוך הוא.
זה לא רלוונטי להגיד שבמקום הזה שם את השמש.
שמה?
שבמקום הזה שם את השמש.
כן, נראה לי, למה?
זה לא אלוקי כל כך.
מה?
זה לא מאוד גשמי.
נכון, כי זה מה שהיה צריך להיות כרגע. האור האלוקי נגנז, שהרשעים לא ייהנו ממנו. והביא אור אחר שיהיה בסדר, בשביל זה הם יכולים ליהנות מהשמש. הרשעים. זה, ככה נראה לי, זה הפשט. לא, 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 מה, מה קשה? נכון, נו, ברור, הפסיד, העולם הפסיד, נכון, העולם לא ראוי לאור הגנוז כרגע, לאור כזה עליון. לעתיד לבוא, שיהיה רק הצדיקים, וזה יהיה לו מאור הגנוז. כן. לא יודע, זה עולם, לא יודע, עולם הבא, מה, איך הוא נראה, לא יודע. יכול להיות, אני לא זוכר, לא יודע, אין לי ידיעה בזה ברורה, אני לא... אבל באופן פשוט, במקום האור הגנוז זה שמש, ככה, זה מה שאני... הוא משפיע? אבל כנראה שעכשיו הוא רוצה להגיד שהוא נמצא במנורה הגנוזה, בוא נראה. ומזה אנחנו מקבלים הערה, משהו מזה. לכאורה הוא אומר, רגע, אולי איזושהי שאלה שלך, רגע, שורה 32. ולכאורה, הרי כתחילה ברא הקדוש ברוך הוא את האור הזה והיה רשם את האור כי טוב. ומה שהיה חרה בטעות אצלו, חרתה בטעות, מה שייך להגיד, הוא ברא, והיה רכים כי טוב, ראה את האור כי טוב, פתאום אומר, לא, 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 אי אפשר. מה, זה לא שייך הרתה אצל הקדוש ברוך הוא. איך להבין את זה? אלא שזו הייתה הכוונה מכתחילה, שאת אור האלוקות ישיג רק מי שראוי לאור הזה, שהוא זה העמל ומתייגע להשיגו. כי תכף נראה, כתוב שגנזו, גנזו בתורה. איפה גנזו? גנזו בתורה. אדם שעמל בתורה הזו יכול להשיג את האור הזה. תכף נראה, נראה לי שזה... שהוא, ואילו מי שאינו ראוי לזה, ואינו עמל על כך, לא ישיג את האור הזה. כמו שכתוב, וימנע מרשעים אורם, וזו עניין גנזו. לא שנת לו לגמרי, אלא הוא תמיר וגניז, ורק זה שמתייגע להשיגו, זוכר מגלה לו האור הגנוז. הוא קראת במדרש, שברא אלוקים ביום הראשון, גנזו לעמלי תורה, הנה. אלו שמייגים עצמה לתורה, שמנדים שינה מעיניהם, המונים אכילה ושתייה מפיהם והמילים בתורה, להם יתגלה האור הגנוז. והיינו שבשביל שהם מתייגים על התורה, עבורם נברא אור הגנוז. כן, אז אדם רואה אור, רואה הערה, רואה שפע, רואה הרבה ברכה בלימוד תורתו. זה האור הגנוז, זה הברכה של האור הזה. לא שהוא נעלם לגמרי, הוא גנז אותו, הכוונה שאתה צריך לעמול לגלות אותו יותר. יש דבר שהוא משיג אותו בקלות, יש דבר שאתה עובד להשיג אותו. שורה, מקור 2. וזה הדבר הראשון שנאמר בתורה, שברא הקדוש ברוך הוא. הוא אומר אלוקים, יהי אור ויהי אור. זה הדבר הראשון, כן? כי אור, למה? כי האור הזה, אור האלוקות, הוא מקור החיות הרוחנית. זה הדבר הראשון, זה מקיים את העולם, זה מקיים אותנו, זה הולכים לחיות. יש לנו מה לנשום, מה לקבל, כן? לא, חוזרים לסדר. כמו שאמרו חז"ל, הוא אומר, מקור 2 שורה 4, סומה חשוב כמת. בכל חסרון איבר אחר, לא אומרים, כן, אדם אין לו רגל, יד, חס וחלילה, לא נחשב כמת, אבל סומה, עיוור חשוב כמת, למה? רק הסומה שאינו רואה לא חשוב כמת, אפילו אם הוא שלם בכל דבריו. ככה זה גם ברוחניות. זה יפה, כן? אם אדם סומה ברוחניות, אפילו מישהו שלם בתכלית השלימות הרוחנית. אבל אם הוא סומה רוחני, וואי, זו הגדרה נפלאה, אני לא מכיר כזה דבר. אדם מהאדם, הוא סומה רוחני, הוא לא רואה את הרוחני, הוא לא רואה את האור, הוא לא רואה, לא יודע. גם מי שלא רואה את הגאולה, הוא סומה רוחני כזה קצת. מה, אתה לא רואה שיש פה גאולה? איזה דברים. קראתי איזה מאמר השבוע, אחר כך שמו אותו פה גם בחוץ, הוא תלוי פה באיזה מקום. לא משנה, כל הפרטים. אבל הוא מביא דברים שקצת הכרתי. מדינת ישראל מגיעה לשיאים עולמיים בתנובת, בחקלאות, בכל מיני דברים. בתנובת החלב שלה בכמה מיני דברים. זה ידוע, זה מפורסם. פרה ישראלית מניבה חלב כמעט פי שניים מכל פרה מוצלחת באירופה. 11,000.7 ליטר, 1,000 ליטר בשנה, לעומת פרה מזה 7,000 מקסימום. הם באים, אני תגיד, מה אתם נותנים להם? מה אתם מאכילים אותם? תגידו, מה שלוקחים את זה, זה לא עוזר. זה ארץ זבת חלב ודבש. עוד דקל, עץ דקל, כן? כמה קילו הוא נותן? פי 3 מכל עץ אחר בעולם. הוא פרסם ככה, מישהו זה, זה כתבה, זאת הארץ. איזה דברים, איזה נפלאות. כלומר, לעומת 150 שנה שבא פה מרק טווין, היה אחד אמריקאי שעשה פה מסע בארץ, וכתב איך היא שוממה, ואיך זה, ואני הולך פה ולא מוצא, הולך שעתיים שעוד לא מוצא איזה עץ לצל, הוא כותב. הוא הבא את זה, הוא אומר לעומת, הוא אומר, בוא הראה מה היה לפני 150 שנה שבא פה אדם פורסם וביקר בארץ, ומה דיבר עליה, ומה נשיא טראמפ אמר על הארץ, איזו ארץ יפה, איזה מיושבת, הצלחתם לעשות פה ארץ מאוד יפה. הוא אומר, קצת השתנו דברים, כן, לטובה. יש פה גאולה שכל עמי הארץ רואים את זה. וציין את כל מיני שיאים שיש פה. אז אני אומר, סתם, דרך אגב, זה גם אדם סומה, הוא לא רואה את זה, לא רואה את זה. הרב זצ"ל, סיפר הרב יהודה, היה גאון אחד, לא שמעתם עליו אפילו, רב יהודה גרשוני. רב יהודה גרשוני היה מתלמידי הרב קוק הראשונים במרכז הרב. הוא בא מחוץ לארץ, למד אצל כמה רבנים גדולים. פעם זכיתי לנסוע איתו באוטובוס, פשוט עליתי לאוטובוס, ראיתי אותו, ידעתי מי הוא, שבתי לידו. וכל הדרך זכיתי לדברים גדולים. הוא אמר לי, למדתי אצל הרב הזה, למדתי אצל הרב הזה, ואם לא הייתי מגיע לרב זצ"ל, הייתי מאבד חלק מהעולם הזה שלי וחלק מהעולם הבא שלי. כך הוא אמר לי. אז הרב קוק, שהוא לומד כל הגדולים, הוא היה אצל כל גדולי הדור, הוא למד. אז פעם הוא סיפר, דיבר במרכז הרב ביום ירושלים, הוא אמר, הלכתי עם הרב, מה הרב ראה לפני 100 שנה? הרב אומר לו, רבי יודל, רב יהודה גרשוני, יש לו ספרים בגאונות, דברים מדהימים. אז הוא קוראים לו יודה, אז הוא אמר, הלכתי עם הרב ברחובות ירושלים, והרב אומר לי, יודל, תגיד, אתה רואה את הגאולה? אתה רואה את הגאולה? הרב קוק, לפני 100 שנה. כך היה. מה היום? טוב, דרך אגב, סומה רוחני הוא מדבר, יש סומה רוחני. שורה 8 מקור 2. וכן הוא ברוחניות, שאפילו מישהו שלם בתכלית השלמות הרוחנית, אבל אם הוא סומה רוחני, שאינו רואה את אור האלוקות, הרי הוא חשוב כמת. ולכן הדבר הראשון שברא הקדוש ברוך הוא היה אור האלוקות, ויום האלוקים יהיה אור. כי בלעדי האור הקדוש הזה, אין זכות קיום לבריאה ולעם ישראל. הוא ממשיך, והנה כל ענייני העבודה שהוא בית המקדש, הוא מהירים לכלל ישראל לשמור אותם בסור מרע ועשה טוב, כמו שאמרו חז"ל, תמיד של שחר מכפר על עבירות של הלילה, תמיד של בן הערביים מכפר על עבירות של יום, קורבנות ומתארים בתמיות ישראל וכל החטאים, אש על המזבח הייתה אש קדושה ששרפה וקילתה את כל היצרים האפלים שבישראל. כן, כל זה, כל הדברים פעלו. ומעליהם, שורה 26, העניין המיוחד של המנורה, ששלך גדולה משלכם, למה? משום שאור המנורה היה המשכת האור הגנוז. שם זה כאילו נגנה. אור האלוקות שברק בו ביום הראשון, שיסוד הקיום של עם ישראל, אור המנורה העיר לקהל ישראל את האור הגנוז, להעיר את נשמות ישראל, להכניס הערת הדעת ביהודי. וזה סייע לישראל בעשיית הטוב. שכל עצמה של עבודת השם, כן, זה להרגיש אור אלוקות. צריך להתפעל על זה, כן? אם לא מרגישים. זה לא שכל יום אדם חי בזה. זה מדי פעם דלות, לא מרגיש את זה, פתאום איזה תפילה טובה, פתאום לומד איזה לימוד טוב מתעורר מתוך לימוד. זה האור הזה. אתה מרגיש שבאמת, אוי, זה חי בקרבך. שורה 35. כל כוח העץ הרע הוא יודע שמבלבל את דעתו של היהודי, אבל כאשר יש ליהודי בהירות והוא מרגיש את אור הערת הדעת, אז מתקיים בו, כמו שאמר האדמור מאסלונים, בעל בית אברהם, אני נראה אם אני אבין את זה, במייטי לי נהורה ותחפי לכון בהתה. כלומר, כשבא לי אור, כזה זה אור הגנוז, אז זה מחפה על הפחד, בהתה אני חושב זה פחד, זה ככה נראה לי. זה בעת שמעד היהודי האור, בטלים ממנו כל כוחות התאווה כהן כאפס. שנוכח לראות שהכל הבל הבלים. נאמר? כן. כן. וזה עוזר לו להילחם בכל הדברים, בכל היצרים האפלים, בכל התאוות. כן, שוב, זה לא מיד הכל נפטר, כן? אבל ודאי שיש לך יותר כוחות, יותר כלים להתמודד. התורה היא, בראתי לך את צערה, בראתי לך תורת תבלין. זה התבלין, זה ממתק את כל זה. שורה 47, וזה היה כוח המנורה שירה לגדל ישראל, באור הגנוז, אור האלוקות, והיא מקור החיות של ישראל לשומרו המסור נורא ועשה טוב. לכך, הכוח הזה של אור המנורה, אי אפשר ליטול מישראל, כי בלעדה אין להם חיים. וזו הכוונה שהקדוש הוא גנז. כל הכלים, טוב, יש, אין, נחרב בית המקדש, אין את הכלים האלה. אבל את אור המנורה, מקור שלוש, שורה שלוש, אי אפשר ליטול מישראל. כי בלי אור האלוקות אין ישראל יכולים לחיות. ולכך נגנזה המנורה ונשארה קיימת לעד, שאור המנורה מאיר תמיד לישראל בחינה גנוזה. היינו לעמלי תורה, מתייגים על התורה, ולכל המתייגים להשיג את האור שעליהם יתגלה אור המנורה. זה הכוונה שזה נשאר לעולם. הנה, שורה 10, שכל אימת שיהודי מתעורר, הוא מרגיש אור, הרי זה מכוח אור המנורה קיים לעד. זה נשאר לעד כדי להעיר לנו ולתת לנו כוחות בעבודת השם. עכשיו הוא מוסיף, הרי כתוב, איך הייתה המנורה? היה נר אמצעי, כן? וכל הנרות היו פונים... כאילו הראשון והשביעי פונים לשם, השני והשישי פונים גם לאמצע, כולם פונים אל מול פני המנורה שבעת הנרות, הכל היה מכוון לנר האמצעי, ככה זה היה דולק. אז הוא אומר, מקור 3 שורה 12, והנה היית במדרש שבשעת הנרות, ששבעת הנרות הם כנגד שבעת ימי בראשית. ועל פי זה יש לומר שפני המנורה, כן, הנר האמצעית, זה השבת. שהשבת קודש היא פני המנורה, שכל יומת השבוע חונים סביבה, מבחינת ימין ושמאל. הרי ימי רביעי, חמישי ושישי לפני שבת קודש, נכון? מיום רביעי מתחיל, אפילו אומרים את זה שבשיר של יום שיצא אשכנזים, בסוף, שיום רביעי אומרים בסוף, לכון הרע להשם נעץ הורישנו. כן, זה כבר הכנה לשבת. נכון? בשיר של יום, אצל אשכנזים, אומרים לכון הרע נינה. נו, היום, אמרנו, כן? זה כבר הכנה לשבת, זה ידוע. שלושה ימים לפני שבת זה שייכים לשבת הזאת, הבאה, ושלושה ימים אחרי גם שייכים לשבת שאחריה. זה השבעה, זה שלושה לפני, שלושה אחרי, והשבת באמצע, זה פני המנורה. וזהו פירוש בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה שבת הנרות, שהשבת קודש מאירה באורה את כל שבעת ימי בראשית. כמה דיברנו והזכרנו, והנתיבות שלום מזכיר את זה, ולא מפסיק להזכיר את זה, כמעט כל שבוע. השבת היא מרכז השבוע, היא מרכז החיים, זה צריך להאיר לפני ואחרי, זה צריך להאיר לנו את כל השבוע. שבת, אמרנו, אדם צריך לצאת מהשבת עם משהו מיוחד, עם משהו משמעותי, לא סתם עברה לי שבת ולא, לא יודע מה, נחתי, ישנתי ולא ראיתי כלום. שבת זה, כל מה שאתה לומד בשבת, יש לזה ערך פי כמה. הנה, צאת השבת גם להרגיש את האור של השבת. הנה, שורה 20, שאמרו חז"ל על, על הפסוק, ויברך השם את יום השביעי, ומה ברכו? ברכו באור פניו של אדם. אינו דומה מאור פניו של אדם בימות חול, למאור פניו של שבת, כן? רואים אנשים, רואים, יהודי של שבת, רואים כבר, רואים עליו משהו מיוחד. ואיכה, במה ברכו? באורה. שהאור שרצה בכל לגונזו ביום השישי, ישירו מפני כבוד השבת עד מוצא שבת. הוא לא גנז אותו עד מוצא שבת, והיינו שכבוד השבת ויקרה, הוא ברכו באורה, הוא האור הגנוז. שבשבת קודש יש גם לאחר החורבן מאור המנורה, וזה מול, יש עוד. לכאורה גם, לא יודע, פעם ראיתי שמדברים על זה, שעצם הנרות שיש בכל בית, ונר שבת שמדליקים, אז זה גם כן נותן את ההערה הזאת. אולי פעם ראיתי את זה בדברים שהוא כתב, אני לא יודע. יש משהו מזה, שגם עצם הדלקת נרות שבת בבית, זה גם כן מעין, זה משרה, מביא את האור הזה. טוב, זה הערה ראשונה שאנחנו רואים כאן, נעבור. קידוש? להסתכל. להסתכל על, המנור, על הנרות. כן, להסתכל, צריך ליהנות מהנרות, ודאי, צריך כן, לראות, להסתכל, להרגיש, שאפשר לעמוד רגע מולם, כן? שבת צריך ליהנות מהנרות שמדליקים. זה אני לא יודע. מקור ארבע, זה הפסקה השנייה. אז אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר, אומר למשה לצוות את הארון על המנורה, ועל אותך את הנרות, אל מול פני המנורה, יראו שבעת הנרות. והיה זקן הארון אל מול פני המנורה אל הנרותיה, כאשר ציווה השם את משה. אומר רש"י, והיה זקן אהרון, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. מה אתם אומרים על זה? זה גם מיותר קצת, נכון? צריך להגיד שאהרון לא שינה, מה חשוב שהוא ישנה? מה, אהרון הכהן, מה? יש פעם שמעתי משהו יפה, נגיד אדם ימנים אותו לאיזה תפקיד, אני יודע מה, רמטכ"ל, איזה שר, אני יודע, מנכ"ל איזה חברה, לא יודע. אז הוא אומר, אני עכשיו אעשה פה זה, אני אעשה פה איזה שינויים, אני אעשה פה איזה תוכנית, שכולם יזכרו שאני הייתי פה. כן? ידעו שזה היה הזה שלי, זה היה הקדנציה שלי, עשיתי דברים. אז זה היה, אפשר לחשוב, כן? אהרון בא, מדליק את הנרות, אני אדליק כזה, כזה הדלקה, כולם יזכרו את ההדלקה שלי. כולם, זה ייזכר ההדלקה של אהרון הכהן. הוא אומר, מלמד שלא שינה. הוא לא עשה שום דבר בשביל שישי, הוא עשה כמו שהשם ציווה, כן? זה הבחינה של אהרון. מעין זה כותב פה הנתיבות שלום עכשיו, בואו תראו. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה אל הנרותיה. עמדו המפרשים על אומרו ויעש כן אהרון, שלא מצאנו דוגמתו באף מקום. וברש"י פירש להגיד שפחו שלא שינה, וזה גוף הצריך בירור. מדוע דווקא בעניין הזה מלמדה התורה לאהרון שלא שינה? הוא אומר עוד גם שיש הבדל בין הציווי כתוב אל מול פני המנורה יראו שבעת הנרות, ומעשה כתוב אל מול פני המנורה, לא כתוב אל מול פני אלא נרותיה, לא כתוב יראו שבעת הנרות. טוב, ואיתה בבאר אברהם, זה אנחנו מזכירים, תמיד אתה מזכיר את הספר הזה, זה הקודם בסלונים, האדמו"ר שהיה קודם. עכשיו פה הוא אומר הערה בעבודת השם. סדר העבודה ובתחילה קבלת עול מלכות שמיים מתוך עירה פשוטה ואמונה פשוטה בלי השגות, ראשית חוכמה עירת השם, ואחר כך ממשיך בשבע מידות, הם הזין כוחות שיש בנפש האדם, אהבה, עירה, התפארות, חצבה מודה השיבה. כי רק לאחר שיהודי מקבל על עצמו עול מלכות שמיים בהגיעה כשור לאורך חמור למסע, כבר קודם כל אתה צריך, הבסיס הוא אמונה תמימה. קבל הכל, זה מעין הנעשה ונשמע זה. נעשה, ברור שנעשה. אחר כך, אחרי שיש את ההחלטה הזאת, אפשר להתחיל לברר, להתחיל ללמוד. זה הסדר הרגיל, כן? בעלי תשובה זה הפוך. קודם הם באים פה, יש בעניין אמונה, יש צריך בירורים, בסדר. הסדר הרגיל שאדם גדל, וקודם כל הוא בא מתוך אמונה פשוטה, אמונה תמימה, כמו שהוא ילד, ואחרי זה הוא מתעלה להכרה של השכל, שוודאי חייב את זה. שלמות עבודת השם זה שאתה מגדיל בשכלו את הכרת השם. כמו שהרמב"ם אומר, ואין אדם אוהב את השם, אלא בדעת שידעהו. עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. אתה יודע את השם, אתה אוהב אותו הרבה. אתה יודע אותו פחות, אתה אוהב אותו פחות. צריך להגיע לדעת. אבל קודם כל, האמונה הפשוטה. גם הרב כותב את זה. ספר אורות, אורות ישראל, פרק ח', סעיף א', אומר הרב, יסוד האמונה השלמה שבלב נובע הוא מתוך מעמק סגולת הנפש שבישראל. כלומר, זה הסגולה הטבעית הפשוטה שלנו, ולעומתו מכוון קורבן העומר של שעורים, מאכל בהמה, הנותר רק לרגש הטבעי. זה רגש טבעי, כן? מאכל בהמה. כשיצאנו בפסח, היינו באמונה, בחינת אמונה של רגש טבעי. לא ידענו, היינו עם של עבדים, שועבדים, לא ידענו יותר מדי. הלכנו, לכתך אחריי במדבר. הלכנו כמו הפרה לרקן, החמור לאבוס בעליו. על גביו, אומר הרב, בא יסוד העילוי השכלי והלימודי. שמעתם? זה מקביל, מה שראינו פה, כן? קודם כל, אמונה פשוטה, תמימה. על גבי זה תעמיק, תרחיב, תדע. אבל לא תגיד, טוב, אם לא הבנתי, אז אני לא עושה, אני לא מקיים. לא. למה צריך את האמונה הפשוטה? האמונה הפשוטה היא שגם כשאני לא מבין, אני עושה, קודם כל. ובגלל זה אני לא אקיים את המצוות. שוב, אני אומר, בסדר של בעל תשובה זה אחרת לפעמים. הוא חייב להבין. יש כדור מבוא, תקביאו על מצוות, אחר כך את זה, לבעל תשובה זה לא פשוט. כי יכול להיות שאחר כך הוא גם יזרוק את זה. דרך התשובה פה, זה אמונה. שיבין, יעמיק, לאט לאט, קיום המצוות לאט לאט. ככה אפצו אותה, הוא לא הכרח לאף אחד. אנשים חיים ובאים ושמים כיפה, מה אתה שם כיפה? לא צריך לשים כיפה. לא יודע מה, כאילו לא חייב אותם לשים כיפה, לא. בוא תלמד עכשיו, בוא תבין אחר כך. כתוב פסוק, ויבין ושב ורפא לו. מזה לומדים את הסדר הברכות ב-18. קודם אתה חונן אדם דעת, ואחרי זה ישיבנו, ויבין ושב ורפא לו, אחר כך לפנינו. זה הסדר. הסדר הפשוט של ילד שגדל, קודם כל אתה מלמד אותו אמונה פשוטה, תמימה, אחרי זה הוא גדל, הוא לומד. זה סדר אחר. אבל כל הרב אומר כאן, יסוד האמונה שבלב נובע מתוך רגש הטבעי. אחריו על גביו בא יסוד האלוהי השכלי והלימודי. ועוד הרב כותב כאן דברים, אבל לא. לכן הרב אומר, בפסח זה קורבן בהמה, שעורים, העומר זה קורבן שעורים, זה הרגש הטבעי, בשבועות מגיעים לשתי הלחם, זה מחיטה, זה כבר חיטה עץ הדעת, חיטה היה, שזה כבר העילוי השכלי. בין פסח לשבועות, היינו, כן, עלינו, עולים מקורבן בהמה לקורבן חיטה, לקורבן דעת. מעין זה הוא אומר כאן, תחילת קבלת עול מלכות, מקור 4, שורה 10. סדר העבודה בתחילת קבלת עול מלכות שונה תוך יראה פשוטה ואמונה פשוטה בלי השגות. אתם שומעים? כבר כתוב, ראשית חוכמה יראת השם. אחר כך ממשיך בזין מידות הם הכוחות שיש בנפש האדם, אהבה, ויראה, התברות, בחינת חצבה. כי רק לאחר שיהודי מקבל על עצמו הולכות שמיים, בהגיעה כשור לעול, כחמור למסע, אז הוא מסוגל להגיע למידות והשגות. ואי אפשר להתחיל מאהבה ויראה, כל עוד אין לו שייכות לזה. אחר שהוא מתאר את השבע מידות, מגיע לקבלת מלכות שמיים, מדרגה עליונה, לא מחמת יראה, אלא מתוך תשוקה. זה כבר אהבה, זה כבר אמיתי כזה. מבחינת עד יתנהג על השם, זה תנהג הגדול ביותר רצון, מקבל מלכות שמיים מתוך רצון ותשוקה. ועל פי זה מבאר הפסוק, שאמרו לעשות את השבת, לעשות השבתם, לכאורה זה כפול, ושאמרו לעשות את השבת, לעשות את השבת, זה כפל. אלא מרומז ככה, שההתחלה היא ושאמרו לעשות את השבת. קבלת עול מלכות שמיים מתוך יראה והגיעה. אחר כך לעשות את השבת, מגיע לתענוג של אז תתנהג על השם. הוא מקבל עול מלכות שמיים מחיית העליונה למעלה מהמידות, תוך אהבה ותשוקה. כן, אז בואו נראה כאן במקור חמש, אני מקצר קצת. אז הוא אומר ככה, סליחה, בואו נראה בעמוד מקור 45, ועל זה נאמר, ויעש אהרון להגיד שפחו שלא שינה, שהרי הציווי הקדוש ברוך היה להקדים קבלת מלכות שמיים, ורק אחר כך יעלה בדרגה שיהיה שבעת הנרות. ואילו משמעות הכתוב, אני מפני הנורה אלא נרותיה, שהוא גבוה יותר משבעת נרותיה. ומידע התורה, ויעש כן אהרון באמת שלא שינה, מקור חמש למעלה, שבהתחלה אמנם יקדים קבלת מלכות שמיים מתוך יגיע ויראה, אחר כך ירד שבע מידות. ואז התקיים אל מול פני המנורה לנורותיה שלגודל קדושתו הרים את קהל ישראל עד מדרגה עליונה ביותר שתקבל חוץ שמיים לאחר תיקון המידות. חבר אומר לכם מצינו בעניין האמונה שהוא בחינת אמונתך סביבותיך שמקיפה יהודי בכל המדרגות. כאשר יהודי אוחז במדרגות הנמוכות ביותר תפקידו אמונה. אתה בנפילה, אתה קודם כל תאמין, תאמין, צריך להאמין. אחרי זה בוא נתקדם. וגם אחרי כל המדרגות הגבוהות, עליו לקחת עצמו לאמונה. כמו שאמר הבעל שם טוב, יידיש אני לא יודע. וכמו שקבלת המלכות של התחילה היא קבלה פשוטה מתוך יראה והגיעה כשור לעול, ואחר כך טהרת המידות, לאחר מכן קבלת מלכות שמיים מתוך תענוג ורצון. על דרך זה אנחנו מדגידים בסדר התפילה ואומרים, אדון עולם, אשר מלך בטרם כל יציר נברא. זה האמונה הפשוטה. הוא מביא בשם ספר מתי משה, בשם הגאונים, שכל המכוון באמירת אדון עולם, ערב אני בדבר שאתו נשמעת. לפי שההתחלה היא קבלת עול מלכות שמיים. לכן מתחילים אדון עולם. כל עניין אדום זה עניין קבלת עול מלכות, שאחר כך מתחיל תיקון המידות בסדר העולמות. ועוד הוא אומר בסוף, שורה 36, וכן היה מעמד הר סיני. שההתחלה הייתה במידת העירה. כמו שכתוב, והיא ביום השלישי בעוד הבוקר וקולות וברקים, ואין כבד על ההר, וכל שופר חזק מאוד, ואחד כל עם אשר במחנה. כמו שאמרו חז"ל, שהתורה ניתנה באימה, בעירה, ברטט, בזיע, כדי לתאר את החומריות צריך קודם כל חרדה ויראת שמיים. באימה, בעירה, ברטט ובזיע. שההתחלה היא קבלת מלכות שמיים פשוטה, שיהודי ירגיש שיראה בכל עצמותיו, רק לאחר שמתאר עצמו מגיע להתגלות הגדולה, זה קבלת מלכות שמיים, מילאית שנעשה ונשמע, אמרו כאחד, שתכלית העבודה, תכלית העבודה זה אהבה ורצון, כן? אל תישאר בעירה, עירה זה מדרגה נמוכה. אבל זה הבסיס להמשך העלייה שלך. אם אדם חושב, הוא בא, אומר, מה אני עושה מצוות, למה אני עושה? אני מפחד מגיהנום, אולי זה לא שווה כלום. זה שווה. גם זה שווה, זה שווה מאוד. נכון, אנחנו אומרים לך, אל תישאר בזה, אל תישאר במדרגה הזאת. אבל לא בגלל זה שאתה לא במדרגה הגבוהה, אתה לא תעשה. או שחייה תעשה עבירות, כי אני עכשיו לא, אני לא מפחד מהשם, אז אני לא... או שלא יודע, כאילו קיצור זה כל מיני סיבוכים כאלה, ביבולים. לא, אתה לא יכול לא לעשות, אתה לא יכול לא לקיים. צריך לעלות בדרגת ההבנה ולעשות מתוך אהבה ורצון, זה התכלית. עוד דבר אחד נראה. ראיתי פה שתי פסקאות בשני העמודים האלה, ג' ד', מאוד דומים, אז נראה דבר אחד מהם. 6 ו-7. פה יש דף, אפשר כאן להעביר פה איזה דף לכאן גם? דפים כאלה, כן? עוד אחד, טוב, כן? תעביר להם פה רגע. תעביר להם פה רגע, כן? בסדר, תעבירו לה, תודה. כן. ג' שש, מקור שש. כתוב, אחרי כל ההכנות וזה, בספר, במדבר, בפרשת בעלותך, בני ישראל מתחילים לנסוע, והיה בנסוע אהרון. עכשיו, יש דבר פלא. אם אני אשאל כל ילד, וגם גדול, כמה חומשים יש בתורה? כמה חומשים יש בתורה? 5. אומרים חז"ל, חצבה עמודי השבעה, אלו, במסכת שבת, אלו 7 ספרי תורה. מה, איך 7 פתאום? איפה יש עוד 2 שאנחנו לא מכירים אותם? אומרים חז"ל, ספר במדבר מחולק ל3 חלקים. עד פרק י' פסוק למדי, לספר אחד. פרק פרק י' פסוק למדי. עד כאן זה ספר אחד. יש פה שני פסוקים מיוחדים. ויהי בנסוע אהרן ואומר משה, קומה השם ויפוצו אויביך ונשלחה, ונוכל יאמר שוב השם אבות אלפי ישראל. שני הפסוקים האלה זה ספר בפני עצמו. זה הספר השני שבתוך במדבר. ומכאן עד, 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 במד, עד סוף במדבר זה הספר השלישי. יש פה נונים הפוכים. יש פה בכל ספר, בכל חומש, נונים הפוכים. למה עשה נון הפוך מכאן ומכאן? להראות שזה ספר בפני עצמו. ככה, ככה חז"ל אומרים. ספר, לא יודע, הרב צבי יהודה היה מדבר על זה הרבה. היה אומר בכלל ספר במדבר זה ספר הדרך. השם איתנו גם בדרך. והרב צבי יהודה אומר שלכן שמו נון נון, זה סימן של נפילה. כן? לכל אדם נמצא בנפילה והוא חושב אבוד, אין כלום. לא, אומרים לך, נפלה לא תוסיף, קום בתולת ישראל. שמה שנראה לך נפילה זה לא נפילה באמת. זה ניסיון שבא להרים אותך ואתה תתרומם מזה. זה מה שבא לסמן השני פסוקים האלה. השם איתנו בדרך. ככה הרב צבי יהודה אומר, מעין זה, כותב הנתיבות שלום, שכל הניסיונות שאדם עובר וזה, זה באמת לטובתו, זה להרים אותו. בואו נראה. אז כתוב, ויהי ביום הקים את המשכן, כיסה ענן את אוהל מועד, כן, הוא פה לא עובד על הפסוק הזה, יש בה המאמר השני. אבל כתוב כאן שהם נסו, הוא לא עובד על הפסוקים האלה. אולי כן יראה את מה? כן, אני יודע. חשבתי שזה... טוב, אז בוא נראה רגע, אז נראה מקור 8, שכן דיברתי על הפסוקים האלה. מקור 8. ויהי בנסוע אהרון, ויאמר משה קומה השם יפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. ובני יכול לומר שובה השם אבות אלפי ישראל. הנה הוא מביא את הגמרא הזאת בשבת, פרשה זו, ספר חשוב הוא בפני עצמו, שהתורה מתחלקת לשבעה ספרים, ושני פסוקים אלו הם ספר בפני עצמו, כן, לכן אני כן קורא את זה, ובית צריך ברור מה משמעות הספר הזה, מה הלימוד והוראה לימודים אנחנו מזה, שהרי התורה ניתנה במצוות השם, בכל חומש בתורה נאמרו מצוות שונות, בפסוקים האלה לא כתוב איזה פסוק, מה העניין? שזה ספר בפני עצמו. הוא אומר, שורה 10, והנה בתורה יש ענייני מצוות בפועל, ויש מה שהתורה מורה, ענייני מוסר ודרך השם, איך לקיים כרואה את כל התרי"ג מצוות, ולבוא את תכלית התורה במצוות. וזה עניין פרשה הזו עושה בפני עצמו. ועניינו, על פי מה שכתב הרב הגדול מגיד מקוזניץ, בעבודת ישראל, ספר שלו, ואם ינסו אהרון, אהרון רומז לתלמיד חכם, שהתורה בקרבו. שהוא כמו אהרון שבו היו הלוחות ועשרת הדיברות והתורה ותרי"ג מצוות. הוא אומר, מי שרוצה להתקרב אל השם יתברך, צריך לעבור מקודם ניסיונות. כי כן יסד השם יתברך, שנדם מתעלה למדרגה יותר גבוהה, כי אם על ידי ניסיונות. אתם שומעים? ניסיונות? אדם פעמים אומר, למה השם מביא ניסיון כזה? אולי השם לא אוהב אותי? הוא אוהב אותך. אתה מאז ניסיון הזה, אתה תתרומם. השם לא מעמיד את האדם בניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. כך כתוב. לא, אז הוא לא בסדר. לא שהניסיון לא בסדר, לא שהקדוש ברוך הוא לא בסדר. נכון, אנחנו מתפעלים כל יום, אל תביאו לניסיון. אבל כשאנחנו בתוך הניסיון, אנחנו צריכים לדעת שזה... יש הנציב מוולוז'ין, ספר עמק דבר. למדנו את זה גם פה פעם במסגרת הזאת. מביא מדרש, מדרש אומר, מביא שלוש דוגמאות על ניסיון. והשם ניסה את אברהם, פרשת וירא. והשם ניסה את אברהם. אומר המדרש שלושה, משל ככה, שלוש דוגמאות. על הפסוק, השם צדיק יבחן. השם צדיק יבחן. השם בוחן את הצדיק. ולא את הרשע. מביא שלוש אופנים לענייני ניסיון. מעניין אם הוא לא מביא את זה כאן. אחד, משל, אני אומר לכם את זה כי זה נציב מאוד חשוב, הוא אחר כך לאורך כל התורה, הוא אומר, כל מה שמוזכר ניסיון, הוא אומר, פה הניסיון זה על הדרך הראשון. פה הניסיון על הדרך השנייה. כל פעם הוא מדבר על זה. המילה פעם ראשונה שכתוב ניסיון, והשני ניסה את אברהם. שלוש אופנים של ניסיון. אחד, הוא אומר משל לפשטני, יש לו פשטן. הפשטן, אם הוא כך סתם עומד, הוא לא זו. אם אתה מכה עליו, אז אתה משבח אותו. ככה, ככה. הוא אומר, ככה הקדוש ברוך הוא, על מה הוא מכה על הצדיק. כשהוא מכה על הצדיק, הוא משתבח. כמו הפשטן הזה. זה דוגמה אחת. שמה יוצא שהניסיון, הוא בא להשביח את האדם. זה בחינה אחת של ניסיון. יש ניסיון, אומר, משל לקדר, שיש לו גדרות, הוא רוצה להכריז, יש לי גדרות, הוא רוצה להקיש עליהם, שכולם ישמעו שיש לו גדרות. אז על מי הוא מקיש? על הגדרה החזקה, לא על הגדרה החלשה שתשבר. כך השם צדיק יבחן. וזה בא להראות שהוא רוצה, לא, אז בפשטן להטיב אותו, כן, בפשטן זה להטיב, לשבח אותו, להשביח את האדם, כן? הניסיון בא להשביח את האדם. הניסיון השני זה בא להראות או לראות את כוחו, והשלישי, הוא אומר משל לאדם שיש לו פרות, ויש לו הרבה מסל, אז על מי הוא שם את המסע החזק שלו? על הפרה החזקה. הוא נותן לסחה על מה שהיא סחבה אחר כך. אז זה כדי להרבות שכרו של הצדיק. זה שלוש בחינות בניסיון הוא מדבר. בוא נראה, הוא אומר, אין דבר כזה שורה שורה 16, מקור 8. ארון רומז את תלמיד חכם שהתורה בקרבו, שהוא כמו ארון שהיו בו הלוחות, עשרת דברות תורה ותרי"ג מצוות. והנה מי שרוצה להתקרב לדברך צריך לעבוד מקודם ניסיונות. כי כן יש לדברך שאין אדם מתעלל מדרגה יותר גבוהה כי על ידי ניסיונות. ובמיוחד תלמידי חכמים מתנסים בניסיונות קשים ביותר. ואחרי שמתגבר ניסיון עולה למדרגה לנדרגה. שכל ניסיון שאדם עובר הוא גודל ומתעלה, ככה גם באברהם, מכל ניסיון הוא התעלה, ניסיון העקידה, הגיע לשיא, כל ניסיון יעלה אותו עוד דרגה ועוד דרגה. וראית במדרש, הניסיון הוא בחינת נתנת לרעך נס להתנוסס, כנס של ספינה, תורן, נס להתנוסס, גידולים, מתוך הניסיון הולך היהודי, הולך ומתגדל. אכן, בשעת הניסיון, הוא אומר, זה הרבה מביאים את זה בספר חסידות, בשעת הניסיון, זה מדהים, אתה כאילו מסתלק ממך כל הדעת. כי אם היית בכל העוצמה שלך, זה מה, קל לך להתגבר על הניסיון. דווקא אז, מוחקים ממך, אומר, הנה, מסתלקין המוחין, שנוטלים מהאדם את כל המוחין שלו, הוא בסכנה גדולה שלא ייקשל ויפול חס ושלום, וצריך שמירה גדולה וחיזוק. אדם צריך לדעת את זה. לא, ישמוך, יגיד, אני ניסיון, אני עם כל הזה שלי, בקל אני עובר אותו, אתה בקל עובר אותו, אתה נועד נופל ונופל, ולא מבין למה זה קורה לו. אתה ניסיון, תרוץ כמו אש, תברח, תבדוק את העניין, כן? זה שם מה כתוב, הם ינסו ארון. כאשר יהודי עומד בניסיון, כדי לנסוע ולעלות מדרגה למדרגה, ויאמר משה, משה התפלל על האנשים האלה שבניסיון, ביקש קום השם, ויהיה בעזרתם שלא יפלו חס ושלום, אדרבה, יתחזקו ויתעלו יותר ויותר, ויפוצו יבך מדרך החוצה, כי לכוחות הרע לא תהיה אחיזה ביהודי, ויוכל להתגבר ולעמוד בניסיון. עוד הוא אומר, עניין הניסיון, שורה 38, מקור 8, ומשום שכל יהודי ירד לעולם עם שליחות עליונה, תקשיבו, שלכל אחד יש שליחות מיוחדת בעולם, שאז אמרו חזל, אין לך חביב, אין רבי חוק כשליח, שנותן נפשו למלא שליחותו, ולכל אחד במילוי שליחותו יש עיתים של ניסיונות, שהוא בסכנה ועלול ליפול, על זה ביקש משה, והאם ינסו ארון, קומה השם, ויפוצו אויביך, מי כל המתנגדים, כל הכוחות שקמים להפיל אותך. שיוכל לעמוד בניסיון, ועל זה נאמר בפיוט ההקדמות של ערב של שבועות, יקר אדב יקר אחסינתי חביבין, דבקבת העבדין לחטיבה בדנה שטה, דקאי על שליחות של היהודי. שיש שליחות בדנה בעת אורלו, יש שליחות שאדם באור, גם יש לו איזה ניסיון. אבל יש שליחות בשקעתה, שאדם שוקע. הם הניסיונות החיים בעת החושך, האופף אותו מכל עבר. שורה 5, מקור 9. כמו שכתב המאור עיניים, ספר, שכל יצא צריך לעבור בחיית עשרה, כל אדם צריך לעבור בחיית עשרה ניסיונות. במקום אחר, נתיבות שלם כותב, נגיע לזה במסעי, יש שם 42 מסעות. הוא אומר, כל יהודי יש לו 42 מסעות בחיים. מה שכלל ישראל עובר, זה כל אחד עובר גם. פה הוא אומר רק 10, לא, לאט לאט. ובכלל זה טוב, יש הבדל בין מסעות לניסיונות. לא כל מסע הוא ניסיון. מסע זה מסע, תחנות כאלה, שלבים בחיים. אבל יש 10 ניסיונות, שזה שם אתה צריך לעבוד קשה עוד יותר. שורה 8-7, מקור 9. ובכלל זה ניסיונות החיים של היהודי, שעל ידי שהוא עובר את הניסיונות ועומד בהם, הוא ממלא את השליחות העליונה שבעבורה ירד לעולם, ועל ידי זה מתקדש שמו יתברך. מה אדוני צריכים? אתה אומר, הניסיון? מה? למה יש ניסיון? ניסיון? להעלות אותך, לקדש את השם. אז אדם מתמודד אחרי עם הניסיון. לא, רגע, מסכן, למה יש ניסיונות כל הזמן? לא יודע מה לעשות. שורה 10. ואחר כך נאמר, בנוכו יאמר, שוב השם רבות אלפי ישראל. וזה לאחר שיהודי כבר מתגבר הניסיונות, וכבש את העץ הרע, עדיין לא סיים שליחותו, שמעתה מוטל עליו שליחות, בעשה טוב. תכלית התורה ועבודת השם תחילו והלחימו, אהבה ואירה. וכן השליחות של יהודי בעולם ישנה בסור מרע וישנה בעשה טוב. ואחר שמלא שליחותו בסור מרע והתגבר הניסיון, עליו למלא שליחותו בעשה טוב. הבאנו פעם קודמת גם מדברי איזו, שכל אחד צריך למצוא את הייעוד שלו בעולם, גם בשליחות, וכתבנו על זה בכותרת יהודי בהי הוא יהודי. יש לו ייעוד, יש לו מטרה. אדם צריך לדעת לחפש את המטרה שלו, את הייעוד שלו, את השליחות שלו. שורה 26, מקור 9. ראשית דרכו של היהודי הוא בחינת בנשוא אהרון, שדרכו רצופה מכשולים וניסיונות, בסור מרע, כמו שמתחיל כאן עכשיו פרשה. איך שבנשוא אהרון מתחיל ויהם כמתעוננים, פיצוצים, כל פיצוצי הפצידה, כל זה פיצוצי המדבר. אחר כך הוא בנוחו יאמר, אחרי שמתגלה הניסיון ומגיע למנוחה, אז יש לו את השליחות בעשה טוב, להשיג אהבת השם, דבקות בהשם. כל ימי חייו הוא צריך להתקרב לדבקות בהשם, שבזה הוא מלא שליחות, תכלית שליחות חייו. ועשו לי מגדל ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. זה עניין פרשה זו, שורה 38-6, שבה התפלל משה רבנו ביקש כל המצבים של היהודים. אין בסור מרע שיוכל להתגבר על כל המכשולים, אין בעשה טוב שיוכל למלא תכלית שליחותו להיות דבוק בהשם יתברך, מבחינת ושכנתי בתוכם. על כן פסוקים אלו הם ספר חשוב בפני עצמו בתורה. למרות שלא נאמר בהם מצוות בפועל, אבל מלמדים את תכלית כל התורה והמצוות, שהיא תורה בפני עצמה כמו קיום המצוות. שאין לך תורה גדולה מזו המלמדת את התכלית של התורה והמצוות, לדעת לעמוד בניסיונות, כן, בחינה אחת קודם כל של אסור מרע לעמוד בניסיון, והבחינה השנייה בנוחו יאמר לעשות טוב, להפיץ את שם השם בעולם. בהצלחה. זהו, חזרנו.